אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זה גם איזו תפיסה יותר מרוכחת מאשר הדיכוטומיה של אתה מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים, כי תמיד היה לי קשה להגיד אני לא מאמין באלוהים, כי הרגשתי שזה אומר זה משהו אישי שיש לו השלכה לגבי הקיום שלו עבור אנשים אחרים. אני יודע שגם עבור עצמי הוא היה קיים תקופות מסוימות, אני יודע שלאחרים הוא דמות מאוד מכוננת ומשפיעה, אני יודע שבעולם שלי הוא לא נוכח והוא לא משפיע.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני, שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת איש או אשת תרבות, לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. והיום אני מארחת את אריה לוינסון.
אהלן רות.
אהלן, ברוך הבא. כמה דברים שאני יכולה לומר עליך, למאזיננו. אריה לוינסון הוא מייסד ומראשי הישיבה החילונית בירושלים. הוא דוקטור לספרות, מרצה, חוקר, פובליציסט ויזם תרבות. נולד וגדל בירושלים למשפחה דתית ליברלית. אבא שלו היה מורה שלי, חוקר מאוד מרשים של אגדה תלמודית ודברים אחרים. נשוי לשרון מאבסקי, שהיא גם הרבנית פשמינה, עורכת חופות וסטנדאפיסטית. ולהם שלושה ילדים. איך קוראים לילדים שלכם?
כרמל הגדולה, עופרי ושיר הקטן.
אז אשריהם, נראה לי חיים משוגעים לקבל שני הורים כאלה. אז ברוך הבא, אריה.
תודה, נעים להיות פה.
אז כדרכו של הפודקאסט שלנו, כדי להיכנס לשיחה על התרבות העברית, אנחנו מבקשים לפתוח בלימוד, ואתה ביקשנו ממך לבחור טקסט קצר, ואתה הבאת טקסט נפלא בעיניי, אבל אני רק אומרת לגילוי נאות, אנחנו מקליטים ביום דרמטי וגדול, שלפני יום החקיקה מיועד לפסקת ההתגברות, כאשר באמת מתרחשת עלייה לרגל ירושלים, כמעט מיתית ותשעה באב, יחול השבוע, אז נתחיל בברדיצ'בסקי ונתקדם לתוך ה... אתה מוכן לקרוא את הטקסט שהבאת?
כן, בשמחה.
שני הפסוקים או חלקים שהבאת מתוך.
אז מתוך מאמרונצ'יק שנקרא זקנה ובחרות, שהוא מוציא סביב 1900, שהוא פורץ בעצם לעולם הספרות העברית, עם איזה סדרה של מאמרים וסיפורים, ומטלטל את השיחה על מה היהדות בעולם המודרני. ומה, לאן פניה?
תגיד לי שני מילים עליו, ככה בשביל להיכנס לצבע. זה בחור צעיר, מה השפה הראשונה שלו?
השפה הראשונה שלו היא השפה שלך, היא התלמוד. הוא גדל במז'יבוז', נצר לשושלת רבנים. אילוי כנראה מגיל מאוד צעיר, ומיועד בעצמו להמשיך את השושלת הרבנית. הוא מגיע לבולוז'ין.
מז'יבוז' גם כן זה משהו נורא נורא מוכר, מי זה שם?
נכון, מז'יבוז' זה ערש החסידות, שם פועל הבעל שם טוב.
שם הבעל שם טוב.
נכון.
ואז הוא מדבר יידיש הנמשרת בבית.
הוא מדבר יידיש, יותר מאוחר הוא גם חוזר לכתוב ביידיש.
יודע עברית, אתה חושב?
יודע עברית מגיל מאוד צעיר, כתלמיד חכם תורני. כן, כשפת קודש.
ואז עולה לבולוז'ין, לא פחות ולא יותר.
עולה לבולוז'ין, הוא בן מחזור, נקרא לזה, של הרב קוק, ומעניין לחשוב על שני פטישים הגדולים האלה יושבים ביחד, אולי אפילו בחברותה, מי יודע אם הם למדו שם אפילו בחברותה ביחד, שכל אחד מהם יוצא לייסד ממש, זה דרך אחרת.
לפני ביאליק, אחרי ביאליק.
ביאליק גם שם באותם שנים.
אותו זמן, איזה סימסטר, אני מבין.
ושמעתי ממורה שלי, מנחם ברינקר, המורה שלנו, שבזמן שביאליק שם ולא שם, שם ומפלרטט עם עולמות אחרים, של ספרות והשכלה, ברדיצ'בסקי ממש נחשב תלמיד חכם מוביל שמה, ואז הוא עדיין נקרא לזה משכיל תורני. הוא כן נפתח לעולמות המודרנה, אבל הוא עדיין בתוך עולם ההלכה, הוא מתחיל לפרסם קצת, הוא מבין שהתהליכים שהוא היה רוצה לקדם לא מתקדמים, ואז הוא עובר שינוי, הוא בעצם עוזב את עולם ההלכה.
הוא קורא לעצמו שם בן גוריון?
לא, זה יותר מאוחר, הוא יחפש עוד דמויות להזדהות בהם. והוא באמת הופך להיות הילד השובב, כן, הפרוע, של ספרות התחייה.
זאת עוקפת ביאליק בית אחד העם, מאיזה צד עוקפים היותר אנרכיס, יותר פרועים, יותר
כן,
קיצוני.
מלמטה, מלמטה. הוא עוקף אותה מהשורש.
וכותב טקסטים כאלה, מהפכניים מאוד, נכון, משהו יוקד
אבל,
כזה.
ביאליק אוהב לכתוב על פרקי הילדות, אבל תמיד מזה התבוננות מאוחרת, וברדיצ'בסקי ממש מזרים איזה דם חדש, וכשהוא נכנס בעקבות המאמר הזה ואחרים לוויכוח מאוד גדול עם אחד העם, גם ברור שהוא מייצג את הצעירים, והוא קטן מאחד העם בערך בעשור, ואחד העם מייצג את הדור הוותיק, וזו גם הדינמיקה ביניהם של אב עקשן ובן מרדן.
זהו, נראה לי אדולסנטי כזה, הוא נראה לי שהוא תמיד בן, מתי זה בדיוק, 14-15, עצבני, שונא את אבא. אז יאללה, בוא נקרא עכשיו לתוך.
אז זה נקרא זקנה ובחרות, הנה ממש מתאים.
שזה ממש מתאים לשיחתנו.
ואפילו נפתח במוטו שהוא מצטט מניטשה, כי הוא גם היה, הוא נהיה נחשב ניטשה העברי, ומי שתיווך הרבה מהמחשבה של ניטשה על איך תרבות מתחדשת, או איך תרבות קופת ומתה.
זה מדהים, אבל רק המחשבה הזאת, שנגיד אבא שלו וסבא שלו, לא קראו פילוסופיה כזאת, אז איזה... איזה ריגוש בטח היה בוולוז'ין, שמישהו הביא איזה דף או ספרון של ניטשה, וזה עבר בין הבחורים.
נכון,
וואו.
וצריך לזכור, זה לפני 120 שנה, ניטשה זה דבר חי וחדש.
חדש
ולא לגמרי. לקרוא פילוסופיה ישנה, זה גילוי מרעיש בעולם.
פוצץ באמת... לך בידיים, כן? זה האוברמן.
אז הוא הופך להיות סוג של ניטשה, סוג של ניטשה כזה בתוך העולם היהודי, מנתץ האלילים נקרא לזה.
וגם משהו גופני, אירוטי, בנות,
נכון,
יש לו סיפורים
לגוף,
כאלה.
חזרה לטבע. כן. משהו מאוד אירוטי, שהוא מציף את כל המין והאירוטיקה שמודחקת בתוך התרבות היהודית, והוא חושף אותה.
וגם אבל אירוטיקה אדולסנטית במובן הזה, הוא חושף אותה, אבל הוא לא כך יודע מה לעשות איתה, זה מין טרגיות כזאת, נכון?
נכון, הרבה סיפורים שלו, הוא מראה איך כל הקהילה היהודית רגילה להדחיק את הכוחות היצריים ביותר שבנו, ושסופה של כל הדחקה, היא התפרצות שאין לה סדר, היא כאוטית וסופה לחרב. כלומר, אם אנחנו לא נדע להתמודד בצורה בריאה עם הגוף, עם המין, עם הטבע, ולהכניס אותם באורך בריא לתוך התרבות, סופה פשוט להתפוצץ עלינו.
זה נקרא, מה שלא מדובר מתנהג, כאילו לא היה להם לילה. הכל היה יום, 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 הכל היה שמש, אור, והוא כאילו מביא את הלילה גם באמת ה... ניטשה והטקסט, אז יופי, אז בוא
נתקרא. אז הוא מצטט את ניטשה.
בקול של ברדיצ'בסקי.
כן. אז הוא מצטט את ניטשה שכותב, כדי לבנות מקדש צריך להרוס מקדש, וכבר אפשר לראות פה את המוטיבציה, כן, הרסנית שלו. הוא בעצם רואה את התרבות היהודית והעברית גוססת מול עיניו. וכשמציעים כל מיני דרכים לחידוש, הוא אומר, חידוש אמיתי במצב שלנו, שהוא כבר תרבות יהודית קטטונית, זה כמו איזה לוויתן גווע שנסחף אל החוף, ושיש רק מעשה אחד שאפשר לעשות כדי להציל אותה, וזה להרוס את המקדש הישן, את התרבות היהודית הרבנית, האורתודוקסית והמחויבות להלכה, וליצור תרבות חדשה וחיה.
עולם ישן, עדי סוד נחריבה, וזה מפחיד אותי לקרוא את זה ביום הזה שלנו, תחשוב שיש היום אנשים שרוצים לבנות מקדש, ולשם כך הולכים להרוס מקדש, ואנחנו נתקענו בתור המקדש הלוויתן של החוף, כן.
אז כך, בעולם ובחיים אין העיתים שוות. עיתים שהאדם משמר את נחלתו וחי במסורתו במנוחת לבב. הוא זהיר בה כבבת עינו, מבלי כל הרהור על דבר ערכה ומהותה. ויש עיתים מזומנות לאדם שהאני שבו רואה עצמו סגור במסגרת צרה של חבלי המסורת, והוא מתאמץ לעזוב אותה ולסגל לו חיים חדשים. יש אשר הקניינים הישנים מעשירים אותנו וממלאים את רוחנו, ויש אשר הפסדם מרובה מסחרם, בעשותם חיץ, בינינו לבין הטבע. סבל ירושתנו העתיקה מכביד עלינו, והוא לא קשה. כל אשר מתרקם במסקיות לבבינו וכדרת מוחנו, מכוסה בענן מושגים מסורתיים ודתיים, עד שאי אפשר לנו לנשום נשימה חיה.
כמה יפה המושג מסקיות לבבינו וכדרת מוחנו.
נכון, ואני מדלג בענן. לפסקה השורות האחרונות של המאמר הזה, שמאוד מפורסמות. בתנאים כאלה התחילה ספרותנו החדשה את צעדיה, וכאלה עלינו לעשות גם היום. מרגישים אנו את הצורך לשינוי המרכז בשורש נשמתנו, מיהדות ליהודים, ואלה מילים שהוא מדגיש כבר במקור. מיהודים מופשטים ליהודים עיוורים. וגם זאת אנו יודעים, שעל ידי השינוי העיקרי והתוכני הזה, נצא מעולמנו הצער לחירות אנושית ולאומית גם יחד. הבה תליה. חיינו הלאומיים דורשים מאיתנו את תפקידם, ובימי החפץ להתקיים ולהיות אנשים שייכים לנו, לעצמנו. הננו נעצרים על ידי סבל הירושה, נעצרים גם נעצרים.
וואו, אני קודם כל כאילו מדמיינת איזה חדר, איזה חדר מלא חבר'ה צעירים, ושהוא וביאליק או המורים שלו, מתחרים על לב החבר'ה הצעירים ששותים יש, וכאילו בלי טלוויזיה, בלי וואטסאפים, בלי טלגרם, בלי ממש משהו יוקד כזה של מהפכנים. אבל רציתי לבקש ממך את הקריאה שלך, מה זאת אומרת מיהודים מופשטים ליהודים עיוורים?
מיהדות ליהודים, ואחרי זה מיהודים מופשטים ליהודים עיוורים, יש לזה המון פרשנויות והמון רבדים. אבל קודם כל אנחנו רגילים לחשוב, או היינו רגילים לחשוב, על היהדות כאיזה מין דבר אחד. יש יהדות מופשטת. היהדות אומרת, ואנחנו יודעים מיד... טוב שכל מי שצולל פנימה לתוך עולם היהדות, מגלה בעצם יהדויות. זו יכולה להיות מחלוקת אחת במשנה, שאתה מגלה פשוט שתי עמדות ערכיות שונות, אלה תקופות שונות, ספרויות שונות, דורות שונים, ואפילו קבוצות מתחרות ביניהם על מהי היהדות. ועל ידי מי מתחוללת? על ידי היהודים, על ידי אנשים ממשיים במציאות, והם אלה שמעצבים אותה, אוקיי? בעצם היהדות מתעצבת על ידי אנשים, על ידי זרמים, על ידי השטח, מה שנקרא לזה, ואסור לנו לכפות עליה מעין הגדרות גדולות מלמעלה, שבעצם גם מצמצמות אותה, וגם קולעות את האנשים בתוכה.
אבל אתה יודע, המושג הזה, יהדות ויהודים, מזכיר לי, אני חושבת בערך באותו חדר הומה או בסביבה, שאחד העם אומר, אנחנו צריכים לדאוג לא רק ליהודים, כמו הרצל, ולהציל אותם, אלא להציל את היהדות. אז יש כאן איזה, כאילו אנחנו מקבלים חלקים מאותה שיחה.
נכון, אבל... נכון. ברדיצ'בסקי מאוד התנגד לחשיבה הזאת, כי הוא בעצם אומר שהמחיר ששילמנו כיחידים לכל אורך הדורות, הוא בגלל מה שנקרא היהדות, ובגלל הקהילה, ובגלל המסורת, בעצם לא יכול להסתכל על יחידים ועל פרטים, והוא חושף את זה בסיפורים שלו, דווקא דרך סיפורים ולא דרך כתיבה פילוסופית ומסעית, הוא מראה איך היחיד והיחידה היהודית בעצם נמחצים תמיד תחת עול המסורת והרגלים והמנהגים, ואין דרך לאדם בודד לעצב את זהותו, לבחור את בחירותיו החופשיות בתוכה, בגלל מה שהוא קורא לו היד הכפויה המונחת עלינו, אותה לא נסיר כל הימים. והוא בעצם מבקש ומכונן את הדבר הזה שנקרא יחיד ואני.
זה מאוד ברינקר, זכרונו לברכה. אבל רגע, שוב, אני רוצה לעשות את, ככה, את הרכילות הגדולה של זה, אז יש לנו את הקבוצה של אחד העם שמדבר על רוח העם, הגייסט, ובשם אותה רוח עם שהיא משתנה ומתחוללת, אבל אנחנו נושאים אותה כמו שלגרמנים יש את הרוח הגרמנית ולצרפתים את הרוח הצרפתית, ומתחת ברנר, ברדיצ'בסקי והמהפכנים הצעירים העצבניים, היותר אינדיבידואליסטים, אומרים, הרוח הזאת חונקת אותי ואני רוצה חברה, אני רוצה...
נכון.
אני רוצה חיים, אני רוצה חיים פרטיים.
אם אחד העם הוא פילוסוף, ברדיצ'בסקי הוא פסיכולוג. ואחד העם נשאר בהגדרות הגדולות של הלאומיות והלאומיות מול הדת, וברדיצ'בסקי מבין את נפש הצעירים, והוא מבין שלא משנה איזה הגדרות חדשות נעשה, הלב שלהם עדיין קרוע, הלב שלהם קרוע לשני חלקים, ברצון להשתייך ולהמשיך להשתייך לעולם היהודי, מבלי לוותר על העולם החיצוני שם בחוץ, על העולם האנושי, על העולם האוניברסלי, הוא מזהה את הקרע הזה שבלב, ומנסה לייצר איזו תפיסה שבה שני הדברים יכולים להתיישב יחד, לאחות את זה.
שהוא שם מוטו של ניטשה על דבר יהודי שהוא כותב, זה, בשבילנו זה כאילו מובן מאליו, אבל זה בטח היה מסעיר, וגם הרהרתי שאחד העם עובד עם וממומן על ידי ויסוצקי. אז זה כאילו מישהו היום שמממן אותו, לא יודעת, מקדונלד, משהו ענק כזה, מול ברדיצ'בסקי, שנראים לי שזה חבר'ה שבאים ממש מהבתים הקטנים, העניים, מעניין.
נכון. קודם כל, צריך לעשות את הסרט. אולי גם יחסי... מרכז ופריפריה, ברדיצ'בסקי הוא הפרינג' והאבנגרד, ואחד העם הוא הממסד.
כן, אבל תסביר לי מיהודים מופשטים ליהודים עבריים, אנחנו יושבים באלמה בית לתרבות עברית, ואתה הקמת ישיבה חילונית, שאתם לא אומרים יהודי או עברי, אבל מה, כי תמיד שואלים אותי על תרבות עברית, וזה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, זה נראה לי מובן מאליו, אבל זה לא פשוט להסביר לאנשים. אז מה הוא מתכוון, יהודים מופשטים? הרי הוא לא מתכוון רק לשפה.
נכון, אני חושב שהוא מדבר באמת על, קודם כל, הגדרות זהות, איך אתה מגדיר את עצמך. יהודי, דתי, חילוני, ו...
היה כבר מושג חילוני?
הוא מהראשונים, הוא וביאליק באמת הראשונים שמשתמשים בו, עדיין רק בצורה ספרותית, לא ברחוב, אף אחד לא הגדיר את עצמו חילוני, שהם מתארים את מה שקורה פה, נגיד בתל אביב, באמת לפני 100 שנה, הם מתארים את זה בצורה נוצר לה תרבות חילונית, או חולונית, הם אומרים לפעמים, אבל זה עדיין רק כאילו תיאור תרבותי מרחוק. רק בשנות ה-60-70, המילה חילוני הופכת להיות תיאור סוציולוגי של...
חשבתי שאחרים אמרו עלינו חילוני.
אני חושב שהם, וזה מתחיל ממנדלסון, ובעצם עד אליו מתחילת ההשכלה והנאורות ועד לברדיצ'בסקי, שבעצם רואים בעבריות את המפתח להתחדשות היהדות. זה כלי היצירה שלנו, זאת השפה שלנו שבה נוצרו כתבי הקודש. אם אנחנו רוצים להמשיך לייצר גם כתבי קודש חדשים, או לייצר זהות חדשה, שהיא לוקחת גם מהמסורת, אבל היא מכניסה אותה לתוך מודרנה, ואנחנו בעצם לא רק מחיים את העברית, תחיית העברית היא תחיית נשמת האומה, היא המפתח להתחדשות, אז זה לא איזה יהודי תלוש באוויר, אלא יהודי שמאורגן בעברית, ולא ביידיש, וגם לא בשפה המקומית, והעברית והבריאה המחודשת שלה מסוגלת גם להכיל את שתי הזויות האלה, גם האנושית וגם האוניברסלית.
יכול להיות שגם חזרה למושג של אברהם העברי, שזה קשור כבר גם לטריטוריה ולאיזה נורמליות לאומית, כלומר עם עברי, הרי נעשינו יהודים רק במגילת אסתר כעם, אז אני חושבת אולי שהם התכוונו, אבל מעניין להגיד יהודים מופשטים, אז מה שאתה אומר, המין הגלותיות הזאת שמאפשרת לופטמנש כזה, להפוך להיות אדם נטוע במקום. שוב, זה כל כך רלוונטי שזה ממש צועק, שהיום בישראל הקרקוע הזה אולי כבר מביא אותנו לאיזה געגוע, ליהודיה קצת יותר מופשט, נכון. ולא כל כך קונקרטי.
זה גם איזה מביא לעמדה אמביוולנטית כלפי ברדיצ'בסקי, למרות שעבורי הוא היה לא רק גילוי מרעיש, אלא ממש היה לי מורה רוחני, בתקופה שבה אני גם עצמי התמודדתי עם השאלות האלה, וגם יציאה מבית דתי וחיפוש של זהות, מה זה זהות חילונית, עברית, שהיא לא דתית, וגם עבורנו היום הוא המעצב הגדול שלנו, של העבריות הארץ ישראלית, של מה שאנחנו קוראים לו היום היהודי החדש, ששוב חזל מחובר לאדמה ולגוף ולקרקע ולטבע. ו...
מעניין, הוא ולא ברנר ולא גורדון.
ברנר הוא תלמיד שלו.
ברנר הוא תלמיד
כן, של ברדיצ'בסקי. כן, ברנר הוא תלמיד של ברדיצ'בסקי. וברדיצ'בסקי עוד אומר על ברנר, הוא הרחיק לכת אפילו יותר ממני, וברנר כבר עושה את זה פה בארץ ישראל, וברדיצ'בסקי עושה את זה משם. אז אפשר להגיד, וגם בן גוריון, דוד בן גוריון גם כותב, מתאר איך הם נהרו אחרי ברדיצ'בסקי, בתוך הוויכוח הזה בין אחד אדם וברדיצ'בסקי, ואיך הוא ייצב את השקפת עולמו פה ביחס ליצירה של תרבות עברית בארץ ישראל.
בגלל זה בן גוריון קרא לעצמו בן גוריון? באמת? כן, כן, כן. זה וואו.
ואני חושב שבאמת במבט קצת יותר ביקורתי אפשר להגיד, למרות שברדיצ'בסקי ניצח, ואולי היינו חייבים שהוא ינצח, כדי שהיהדות תנצל ותתחדש, היום אנחנו יכולים גם להגיד אולי וגם בביקורת, מה המחירים ששילמנו על הניצחון של ברדיצ'בסקי, באמת על היחס ליהודי הגלותי ולמסורות שהבאנו משם, על הרס המקדש, כן. אולי הרסנו יותר מדי, ועכשיו יש עוד הריסות לתפקיד שלנו אולי היום, הוא לשקם את ההריסות.
כי בעצם הרסנו את יבנה, ואז לחרדתנו בנינו שוב את המקדש שהיה צריך להרוס. אבל עניין אותי שאמרת שאתה עצמך עברת את הדרמה הזאת שהדור הזה עבר, והם כל כך מקסימים בכנות שלהם, בתלישות שלהם, בכנות התלישות שלהם. אז רציתי לשאול אותך, איך אתה מגדיר את עצמך היום?
אני חילוני, אני נשוי לדתייה, אז אני אומר שאני גם מנהל אורח חיים מסורתי. בעברי הייתי דתי, אז אני גם דתלש. אז אני אולי בעצם מחזיק את כל הזהויות האלה ביחד, ובכל מקום יוכל ללבוש אולי דגש אחר. אבל נקרא לזה גם בהשקפה שלי, וגם בעשייה שלי, בהוראה, בלימוד, לא רק שאני חילוני, זה גם מה שאני מלמד. השיעור המרכזי שאני מלמד בישיבה נקרא חילונים הראשונים, ואנחנו בדיוק עושים את הדבר הזה, לנסות לזהות ולהתחקות ולחפש את השורשים של החילוניות שלנו.
אתה מרגיש אצלם, אצל החבר'ה הצעירים, כי הקהל שלכם הוא ממש אחרי צבא.
נכון.
בגילים בערך של החבר'ה האלה, שזה עונה להם, שזה נוגע ב...
ממש. שאלות הקיומיות. הם מגיעים עם מבוכה מאוד גדולה של שאלת הזהות הכי בסיסית שלהם, של מי אנחנו, מה זה להיות חילוני יהודי, ואנחנו מדברים הרבה על מה הם למדו ולא למדו במערכת החינוך, ובכלל זה שהם לא עסקו בשאלות זהות.
אתה יודע, אני אתמול דיברתי במחאה ברמת השרון, על זה, על הזהות היהודית שלנו, ונדהמתי כמה זה מפתיע עדיין אנשים, כי באמת הצד החילוני בישראל, או הצד הלא אורתודוקסי בישראל, עדיין איכשהו שרוי בחוסר בהירות זהותי גדול על היהודיות שלו, וזה מדהים כי הם בנו את הארץ, ברדיצ'בסקי ניצח, כפי שאתה מסביר לנו, ואיכשהו מערכת החינוך לא לימדה את זה, אתה מבין למה?
יש לי כמה מחשבות למה, אבל זה ממש נכון. כלומר, אם אנחנו משווים את זה למערכת החינוך הדתית, לסוגיה דתית-לאומית, חרדית, אלה מערכות חינוך אידיאולוגיות. המטרה שלהם היא להוציא דתי מאמין מהסוג שלהם, עם השקפת עולם, ויודע לצטט, או לפחות מי הוא אמור לדעת לצטט מתוך השקפת עולמו, ואצלנו לא. אצלנו אנחנו בעיקר עסוקים בהכנה, לא נעים לומר, בהכנה לצבא. בעצם לא בשאלה של מי הוא יהודי חילוני, אלא מי הוא ציוני. וזה בעצם מערכת תועלתנית. יש בה מידה של רעיון וזהות בסופו של דבר, בגיל 18,
טיול לפולין.
ואחרי זה הולכים להתגייס לצבא. הם הולכים להחזיק נשק, הם צריכים בעצם להיכנס לתוך האתוס הציוני. ולכן כל לימודי ההיסטוריה שלנו, הם, אולי אנחנו נדבר קצת, אגב, תשעה באב על הכיתות ובית שני. משם אנחנו מדלגים לתור הזהב בספרד, שיש שם איזה רגע חילוני יפהפה של שירה אירוטית ויין וכניסה לתוך העולם
הפוליטי
והתרבות הכללית. ומשם אנחנו מדלגים, אגב, על כל תקופת ההשכלה, שהיא המעצבת הגדולה שלנו, מערכת החינוך לא הייתה אפשרית בלעדיה, ישר לכתב הסובלנות ואמנציפציה, אנטישמיות, שואה, ובעצם ההסבר ללמה אנחנו פה, ומה אנחנו צריכים לעשות פה, ואנחנו מוחקים את כל ההיסטוריה, לא רק הדתית, אנחנו, כשהקמנו את הישיבה, אז הרבה למדנו ממך, ואמרנו איך יכול להיות שלא עומדים משנה, ומדרש, ותלמוד, זאת חלק מהמורשת שלנו. אבל מה שפשע אולי יותר חמור מזה, שאנחנו לא לומדים את המורשת שלנו החילונית, בתוך מערכת החינוך.
גם אצלנו פה באלמה לומדים, ברנר ברדיצ'בסקי, פיירברג, ביאליק, חדם, ואני נדהמת איך מגיעים אלינו אנשים יותר מבוגרים, אלמה עוסקת בדרך כלל אחרי ביי, ויותר מבוגרים, יוצרים וכו', שלא קראו את זה אף פעם. אני חושבת, גם אני למדתי את זה באורנים, כשעזבתי את בית הגידול שלי התל אביבי, ועליתי צפונה, כי אני חושבת שהרצל ניצח את אחד העם, והציונות העוסקת בהצלת היהודים, ניצחה את הציונות העוסקת בהצלת היהדות, ובעצם התרבות שלנו עד היום, ואולי מה שקורה עכשיו, יחזיר אותנו אל עצמנו, כמו שחזרנו אל הדגל.
נכון, היינו עסוקים בהישרדות הפיזית, בחומה ומגדל, בלהקים כאן מהר ועכשיו, מבלי עוד לפצח את התוכן של הפרויקט הגדול הזה.
הזהות שלנו. ואז מרוב הצלחה כבר נעשינו כל כך קפיטליסטים, שכל אחד בבית שלו לעצמו.
עד שקורה משהו שאנחנו מבינים.
שמאיים על זה.
נכון, ובעצם אנחנו מבינים שלא, זה שעצרנו, עשינו פאוזה על השיחה של אחד העם ביקש שנעשה, אנחנו בעצם עדיין בתוכה, הרבה לא השתנה בה.
נכון.
השאלות על לימודי ליבה, והשאלות על שוויון בנטל, ועל מה היא תרבות יהודית, ומי לוקח בחלק, ומי לומד מה ואיך, הם בעצם אותם שאלות.
נכון.
ולכן הם יכולים לשמש לנו כתמרורים, לפעמים כתמרורי עזרה, לפעמים כשערי כניסה.
כזמנה.
אפשר ללמוד הרבה מהם, כדי לחזק את הזהות שלנו, או את ההתמודדות שלנו עם האתגרים והשאלות האלה היום.
זה מדהים, הרי לא יכול להיות שאני ואתה הראשונים שחושבים על זה, אבל הרעיון של העולם הדתי, שאנחנו איזה ריק שצריך, שהם צריכים למלא, נשען על זה שיש ריק, איזשהו. וכאילו, הייתי בוועדת שנער, שתי הבנות שלי שנולדו בוועדת שנער, הן כבר בנות 30. איך זה עוד לא נעשה? זה מעניין מאוד, כאילו, אני נורא שמחה שאתם קיימים, שיש דבר כזה, ישיבה חילונית, שפעם היה נשמע צירוף מילים, שבא רק להטריס, והיום הוא צירוף מילים ענייני, פשוט, ללכת ללמוד בישיבה החילונית. אני רציתי רק להוסיף שבוולוז'ין, השלטונות הרוסים ניסו לחייב לימודי ליבה, והם סגרו את וולוז'ין. שאני תמיד חושבת על זה, כשאנחנו כאילו נאבקים על לימודי ליבה, ואני אומרת, רגע, אני לא בטוחה שאני בעד, כי זה מעניין, כי אני מרגישה תמיד שאני תלמידת כבוד של וולוז'ין, שאני כאילו, שנה הבאה אני אתחיל.
הרי זה לא שהם לא למדו שם השכלה, אולי לא פורמלית, אבל הם לחלקם באו לשם, כי ידעו ששם הם יוכלו להיחשף לזה. אז לא יהיה להם...
זה נתניאל כזה של היום, נכון?
והם היו קוראים את הספרים של ההשכלה, מחביאים אותם בתוך הגמרות, וקוראים את זה מתחת לשולחן, את התרבות...
ומחליפים ספרים.
נכון, תרבות חתרנית כזאת, שהייתה באמת חיה, והיא נולדה מהצימאון שלהם אל הרעיונות החדשים האלה. זה באמת אולי אומר משהו לגבי היכולת להצמיח ולתמוך בתהליכים מלמטה, והיתרונות שבזה מאשר מה קורה כשאתה מנסה לכפות מלמעלה.
כן, זה מעניין אותי, מאז שהבנתי את זה על וולוז'ין, שכאילו אני עכשיו השלטונות הרוסים, שהולכת לחייב אותנו באופן לא אורגני, כאשר הרבה יותר נכון, באמת ליצור איזו משיכה טבעית של צמיחה, של ברדיצ'בסקאים כאלה, כי בטח היה שם איזה מורה, שידע שהם מעבירים ספרים אחד עם השני, ו... ואפשר את זה, מעניין. אני רוצה להשיב לך טובה ולקרוא כמה מילים של ברי צימרמן, מורנו, שנפטר בגיל צעיר והותיר אותנו מאוד חסרים, מראשי תנועת ההתחדשות היהודית בתנועה הקיבוצית, הוא היה עורך שדמות, כך הכרתי אותו שהייתי ממש, שהייתי באורנים, ואני קוראת את דבריו. אני לא חילוני, המילה הזאת צורמת באוזניי. עם זאת, אני גם לא בדיוק דתי. יש יהודים דתיים שאני חש קרבה גדולה על יהדותם, ויש יהודים חילונים שיהדותם אינה נוחה לי. בקצרה, קצתי במינוחים הללו, שאינם ממפים כראוי את קו ההפרדה הרצוי לי. והנה איש בשורה אני לעצמי היום. יהודי חלוני אני, ובעלי דבבי חילונים, דתיים, כאשר יחפצו. יהודים תריסיים הם. מי הוא היהודי החלוני? מי שחלונותיו פתוחים ונשקפים אל יהודים אחרים, אל אפשרויות אחרות. מי שמודע לכך שיש גם חלונות אחרים, מהם מביטים בו. והיהודי התריסי, תריסיו מוגפים, בתוך חדרו המוגף יתגורר, לא ישקיף ולא יושקף. חד אמת עצמותיו, תאמרנה. אף לא ידע כי תריסי מוקף הוא. רבים המראות, שיראה בחלונותיו המוגפים, אך את עצמו יראה בהם כבמראה, לא אותי, לא את שאר היהודים החלוניים, המביטים בתריסיו בעד חלונותיהם הפתוחים. אשראי יהודי חלוני אני. אני זוכרת שהוא כתב את זה, זה מאוד יפה ופואטי, זה היה לי קשה לקרוא, כי אני יהודיה חילונית, והרגשתי שזה נורא נחמד לדבר איתך, כי סוף סוף אני מרגישה בבית, אני תמיד לעומתית. אבל הרגשתי שגם את החילוניות צריך לנכס, כמו את הדגל, כמו את היהדות, כמו... ולהפסיק לתת לאחרים, להגדיר אותי, או להתנצל על זה, כי חילוניות היא עמדה מאוד אמיצה, ומאוד יכולה להיות רליגיוזית, יכולה להיות כופרת, אבל אז בזמן שהוא כתב את זה, הייתי קצת נעתי באי... שקט, אבל כמו שקורה שאדם הולך לבית עולמו ונגמר הוויכוח איתו, אז פתאום רואים את כל היופי והוא פחות מטריד ויותר אהוב. אני רואה את היופי הזה של איך הוא כותב על חלון פתוח מול תריס מוגף, וגם נדמה לי שבסדרה שעכשיו אנחנו רואים על החילוניות, קולה הנפלא של יהודית רביץ קורא את הדבר הזה, יהודי חלוני. אבל אנחנו בפורום הזה... נשאר חילונים מסורתיים. אתה רוצה להגיד משהו על החלון הזה?
כן, אני אוהב את החלון שהוא פותח לנו למילה חילוני. אני חושב שהיא עוזרת לנו להתמודד עם מבוכה שיש היום עם המילה הזאת, שאני ואת חווים אותה, אני חושב, מקרוב. הרבה אנשים אומרים, לא, אל תקרא לי חילוני, אני על הספקטרום, על הרצף.
זה כמו פמיניסט.
אני מסורתי, נכון? אותו דבר. נכון, כי זה נהייתה מילה... שהרבה אנשים מרגישים, ובצדק, כי זה גם השורש של המילה, שהיא בעצם מגדירה אותך על דרך השלילה, היא כאילו מילה קשה, שיותר אוהבת מה, אומרת עליך מה אתה לא, לא דתי, לא מאמין, לא חלק מקהילה, לא הולך לבית כנסת, לא מאמין באלוהים,
מאשר מה אתה כן. אז כל מיני אנשים שיש להם כל מיני מערכות יחסים מורכבות יותר עם התרבות, אומרים, עם התרבות היהודית, אומרים, רגע, זה הגדרה קיצונית מדי, קשה מדי. יש משהו בדבר הזה, כי אני חושב שגם אנחנו בחילוניות הישראלית, ואולי במבט מאוחר לטקסט שלו על החלוני, אני יכול גם להגיד שאנחנו מכירים הרבה דתיים חלוניים.
נכון.
הרבה אנשים שהטריס שלהם פתוח על העולם.
חלקנו נשואים כאלה.
נכון. ולא הייתי רוצה לחשוב שגם יש חלון ביני לבין אשתי. וגם שיש הרבה חילונים טריסיים.
לגמרי.
גם אנחנו בחלק ניכר מהחילוניות הישראלית, סגרנו איזה טריס אל העולם היהודי.
אל עצמנו באיזשהו
אופן. נכון, אל חלקים, אל חלקים בתוך הזהות והתרבות שלנו.
זה לא פשוט להישאר חילוני עם חלון פתוח. כי גם, אתה יודע, המצב הפוליטי והמאה מיליון לצד אחד, ואז 130 מיליון לאותו צד, ואז שוב ושוב, רבני ערים, כפרים ושכונות, אי אפשר לא להיות מאוד מאוימים, וקשה להישאר רכים או עם חלון פתוח ברוח כזאת.
ואני כן חושב שאנחנו צריכים לעשות את הריקליימינג הזאת למילה חילוני. היא עדיין המילה שרוב הישראלים מגדירים את עצמם דרכה, בין אם הם חילונים לגמרי ובין אם הם מסורתיים חילונים, לפי כן. הרשות הלאומית לסטטיסטיקה, או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן. רוב, זה הקבוצה הכי גדולה. ועדיין אם תאיר אותם באמצע הלילה, תשאל אותם, אז מה אתם? אז תגידו, אני ישראלי, יהודי, חילוני, לא משנה באיזה רצף, המילה הזאת תהיה אחת מהמילות הראשונות שהם ישתמשו בה להגדלת הזהות שלהם. אז חייבים לחזור ולמלא אותה.
למלא אותה.
ולברר מה התוכן החיובי שמסתר בתוכה.
זה מעניין, אתה יודע, תמיד אני, בכל העבודה שלי, בדרך כלל, היהודים הרפורמים, היו אומרים לי, בעצם את רפורמית, אבל את לא מודעת. ואני אמרתי, אני רוצה את זכות ההגדרה עצמית, אני חילונית, אני אוהבת אתכם, אני מעריכה אתכם, אני למדתי המון, גם בפמיניזם הרפורמי וגם בכלל, אבל אני חילונית. ועכשיו זה היהודים המסורתיים, תנועה הזאת, שבאה ואומרת לי, בעצם היהודים החילונים הם מסורתיים, הם לא יודעים את זה. ושוב אני אומרת, אבל תרשו לנו את הזכות להגדרה עצמית.
תרשו לנו רגע להיות עצמנו.
אנחנו. זה מעניין שזה מין תנועות מאוד יפות של אנשים טובים ורעיונות יפים, שהם רואים את הילדים שלנו כקהל פוטנציאלי לבוא לעבוד בבית ספר הממלכתי, לבוא לעבוד בתנועות הנוער, כאילו, אל תיגעו במשיכה, יש לכם ילדים, תחנכו את הילדים שלכם.
אולי, אני רוצה להציע לך אולי עוד שתי מחשבות על המילה חילוני, ואלה של, אלה שלמדתי מתלמידיי, כלומר, לא דברים שבאתי איתם לשיעור, אלא יצאתי איתם מהשיעור. האחד זה בעצם שאנחנו רגילים לחשוב ולהגיד את המילה חילוני, כמעט כאילו משורש חילול, לא משורש חול, אלא האדם שמחלל את השבת, את הקודשים, זה כמעט מילה נרדפת לחילול, לקחת איזשהו חלק מהעולם שהוא מקודש, ולהוריד אותו ממקום של קודש למקום של
טרנסגרשן, מישהו שעבר את החוק.
חציית הגבול, בדיוק. וכשרואים את כתבי החילונים הראשונים, כבר ממנדלסון, אפשר לראות שבעצם התנועה והמשמעות של חילוניות, של תהליך החילון היא הפוכה. היא לקחת תחומי ומרחבי חול, שנחשבו מגונים בעיני המסורת הרבנית. למשל, היחס לטבע והיחס לגוף שדיברנו עליהם קודם. היחס למדע ולידע חיצוני ולחוכמת העמים, נקרא לזה, שנחשבו מחוץ לתחום, ולהעלות אותם בקודש ולהגיד, הם מבחינתי מקורות השראה וסמכות לא פחות, או מקומות של רוחניות וקדושה. במובן הזה של תהליך החילון, הוא תהליך של קידוש החול, ולא של חילול הקודש.
זה בעצם הרחבת מרפסת.
בדיוק.
בעצם הגדלה של הבית, ולא סגירה שלו.
מנחום מצ'רנוביל, שאגב החסידות, היא עושה מהלך דומה. חסידות והשכלה בעצם עושים באותו זמן מהלך דומה, שהוא קורא לזה הרחבת גבול הקדושה.
זה יופי. זה כמו החסידים שכבר, חסידים ואנשים שעובדים בכנסת, שביום רביעי בערב אומרים שבת שלום.
ואת ההבדלה הם עושים ביום רביעי.
רציתי לשאול אותך רגע, ללכת מהמרפסת של קומה רביעית לקומה ראשונה, יש לך 3 ילדים ואתה נשוי, איך אתם עושים למשל שבת? כי גם אתה אדם חילוני אידיאולוג, מובנה ומובן, ויש לך אישה שהיא דעתנית לא פחות, וילדים קטנים, אז איך בונים בית יהודי כזה?
אז קודם כל זה work in progress, נראה לי באופן שבו אפשר להסתכל על תרבות תמיד, וכדאי להסתכל עליה, לא כעל משהו סטטי וקבוע, אלא כמשהו שהוא חי, אז גם אנחנו חיים את הדילמה הזאת, זה לא שחתמנו את הקנון,
הלכה
דתית חילונית שהתחתנו, ואיזה שעות יהיה עם כיפה ואיזה שעות בלי כיפה, ודברים קצת הם חיים ומשתנים, אבל כן, ההחלטה הייתה לקיים בבית שבת, שבת מסורתית או הלכתית יותר, במובן הזה שאנחנו גם שייכים לקהילה דתית שוויונית בשכונה שלנו, ששרון לוקחת שם חלק מאוד מאוד פעיל, כשהגענו לשכונה היה לה חשוב למצוא מניין שהיא תוכל לעלות לתורה ולתת שם לבת הבכורה שלנו, ומצאנו את עצמנו בחברה טובה ואנשים טובים מאוד בקהילה הזו. אני מגיע, לא תמיד, לפעמים עם ספר, לפעמים בצד, ולפעמים הולך עם שיר הבן שלנו למגרש הכדורגל, כי הוא עילוי קטן שצריך לפתח, אז לפעמים יש לנו שני בתי כנסת באותה שבת, וגם במגרש כדורגל יש התרחשות קהילתית, אבות ובנים שיורדים, הם משחקים ביחד, כבר בצורה מסורתית, אגב דתיים, חילונים, מסורתיים, כולם באיזה מיקס מגניב כזה.
אתה יודע שאני באה מהעדה של הרב בחר, אברמיקו בחר, שהיה גומר את התפילה בבית הכנסת שלו, בסדרות ירושלים ביפו, עולה על הלמברטה שלו והולך למשחק של מכבי יפו, כי הוא אמר שכדורגל בשבת זה עונג שבת, אז אתם מקיימים ההלכה הבולגרית.
אנחנו יוצאים ידי חובת כל הגדרות.
רציתי לומר שגם הילדים מלמדים אותנו, הרי כל ילד הוא משהו אחר, והוא עושה מחומרי האמא ואבא דברים אחרים, אז איזה מין ילדים, איזה מין, אם מותר לדבר עליהם בעדינות, בלי להראות תמונות שלהם, איזה מין טיפוסים של זהות תרבותית גדלים לכם?
אז קודם כל זו שיחה מפורשת בבית, לא מנסים לייצר איזה עמדה, או להסתתר מאחורי הגדרות, אמא, כן, אמא דתייה, כן, אבא חילוני, אבל למשל כשפרקנו את הספרייה, עברנו דירה עכשיו, אז פרקנו את הספרייה, והבחורה עוזרת לי להוציא ספרים, אין סוף ספרים, מהארגזים לספרייה, היא אומרת לי, אבא, אתה מוזר. אומר לה, מה, זאת אומרת, אתה מלא דברים, אתה מוזר. אומר לה, נו, תביא דוגמה. היא אומרת לך, אתה חילוני, אבל יש לך יותר ספרי קודש מכל חרדי ממוצע. אז זה גם משחק להם בהגדרות, כמו ישיבה חילונית, אז הם יודעים שאבא מלמד ומתעסק ביהדות, אבא לפעמים ישמעו אותי מנגן בגיטרה, ניגונים בחסידות.
מאוד נפלא שאתם קיימים. רציתי לומר שהחצי שנה, שבעה חודשים האחרונים בקפלן, לימדו אותי ואפשרו לי פעם השנה בחיים להיות בחוויה של בית כנסת. כלומר, באים כל שבוע, באותה שעה, אומרים אותו דבר, פוגשים אנשים, לא חברים טובים, לא רואים סרט, לא הולכים למסעדה, פשוט נמצאים ביחד, מרגישים הרבה יותר טוב והולכים הביתה.
אני חושב שזה קפלן, המשמעות של קפלן, אנחנו עוד נלמד עליה הרבה בספרי ההיסטוריה, אולי היסטוריה יהודית מאשר גם הישראלית, כי זה לא רק היציאה למחות נגד סעיפים מסוימים, נוצרה שם קהילה עבור עיר של אנשים בודדים.
כלומר, התרבות הגדולה, הפכה להיות יותר ויותר כן, בודדה, דווקא העירונית, הצלחת החילוניות.
נכון, התרבות החילונית, התל אביבית,
הקפיטליסטית,
האינדיבידואליסטית, של בית ועבודה, ואין מרחב שלישי, אין מרחב קהילתי, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמבקשים את זה מהדורות הצעירים, שיוצאים לריטריטים, לפסטיבלים, מחפשים קהילות, בין אם זה נושא סביבה, בין אם זה תחבורה, בין אם זה זהות מגדרית, ופתאום נוצרה שם קהילה.
נכון, וגם היה בה מימד אידיאולוגי, או אמוני כזה, משותף של משהו ברור לגמרי, שמאוים, ואני חייבת לומר שאני מאוד רוצה שהמשבר הזה ייגמר, אבל אני לא רוצה שיפסיק קפלן. אני נדהמת באיזה זמן, הרי אין לאף אחד זמן, מאיפה הגיע כל הזמן הזה שאנחנו נמצאים? קפלן, בלפור, בית הנשיא, אתמול הייתי ברמת השרון, מקום אחרון שהייתי חושבת, שבאים אלפים ועומדים ביחד עם הדגל, גם זה חידוש גמור, של ניחוס מחדש של משמעות לתוך סמל שהיה כאילו לא שלנו, ומתיקות כזאת, גם אתה יודע, לתוגת מוצא שזה רפואה נהדרת להיות ביחד, מוץ שאתה עומד בפקקים משוגעים, אבל מבסוט מהחיים, באמת חוויה.
זה בדיוק קהילה אגב, שאתה יודע שאתה מוותר על דברים מסוימים, למען איזה משותף שיותר גדול מזה, ורווחים יותר גדולים שתפיק מהם, שהם לא הרווח האישי בהכרח של הזמן שלי, שאני עכשיו עומד בפקק, כי היינו רגילים לחשב את הזמן שלנו, בדיוק כבר שאנחנו יוצאים לבית, עד שאנחנו, בלי שאף אחד יפריע לנו, בלי שהעולם יפריע לנו. ופתאום
אנחנו... שלא נפגוש מי שאנחנו לא קבענו איתו. וכל הרעיון של קהילה זה שאתה נכנס לתוך איזה בריכת דגים, ולא קבעת עם אף דג, אבל...
ואני רואה את זה הרבה על התלמידים והתלמידות שלנו בישיבה, בניגוד לדור שלנו, החיפוש אחרי קהילה. אצלנו זאת הייתה מילה קצת שהיה בה מימד של turn off, היה מימד, רגע, עזוב אותי מקהילה, זה מאיים לי על העצמאות כזה... ועל הארנק, כן. ועל ה... עזוב אותי, תן לי רגע לממש את עצמי הכי טוב, הכי חזק עד הסוף, ופתאום הם מגששים ויוצרים. כל מיני מודלים חדשים של קהילה, וגם פה, המודל הקהילתי חייב להתחדש, זה לא לחזור לבית הכנסת, זה לא חבר'ה שישלמו עכשיו דמי חבר, כדי שיהיה להם פלאק על המושב, שיחכה להם.
ושיתפוללו עוד פעם את אותה תפילה, עוד שבת.
בדיוק, זה תפילות חדשות, זה מנגנונים הרבה יותר היברידיים, של קהילה וולונטרית, ולא של חובה, ואיך אנשים יכולים לתרום, וליצור דברים ביחד, אנחנו ממש נוצרת פה עכשיו, איזו קהילתיות מסוג חדש, אני חושב שיהיה מפתח, אגב, גם להתחדשות החילוניות. היא כן. חייבת לעבור דרך התחנה הקהילתית, אם היא רוצה להשפיע על המרחב הציבורי בישראל.
ובמידה מסוימת העבודה שלך ושלי, שהייתה מאוד בשוליים, עם כל הכבוד לנו, אני חושבת שאני כבר מפה לשם כעשור רביעי של עבודה, וזה עדיין סוד די שמור. מה יהודי, אז מה את לא מתלמוד, אז מה את חודר תשובה, אתה יודע, אין המון התפתחות בשיח, ופתאום עליתי לשורש, לקבלת שבת. לא היה מקום שיותר רציתי להיות בו בעולם, מבשורש לקבלת שבת. ואתה נוסע לך, ובלי פאתוס, אבל מלא התרגשות, זאת הייתה עלייה לרגל לירושלים. הרגשת כמו שאני אף פעם לא הרגשתי, שאני עולה לרגל עם כל העולים לרגל, ואם זה הולך לאט, אז זה בכלל לא חשוב, כי עולים לרגל, ואז מגיעים לשם, והבני ירושלים פותחים שולחן מטורף, כולל קרטיבים, שאחרי שאתה אוכל אותם, כולם עומדים עם המקל והעטיפה, כדי לא לחלך את היער, עד שבאים, ותפטף לך כזה דביק, עד שבאים מישהו עם שקית כדי, כלומר יש איזה אתוס משותף, גם של אחווה, גם של אמונה ומלחמה על משהו מאוד אהוב, שאף פעם לא נוסח בעצם.
נכון. תחשבי גם מה זה עושה לנו כירושלמים, לראות סוף סוף את התל אביבים עולים לרגל לירושלים.
ברגל, ב-37 נכון. מעלות, לאט לאט עם הילדים, כי אפילו, שוב, דבר שהיית שואל אותנו, לא היינו אומרים ירושלים, זה מקום... אבל לשם צריך לעלות, אתה פשוט יודע איזה מצפן מהבטן.
המהפכה כבר קרתה בתל אביב, תל אביב היא כבר כזו, אם אנחנו רוצים להשפיע על שאר החברה הישראלית, זה חייב לעבור דרך ירושלים, דרך הכנסת, דרך חינוך, דרך פוליטיקה, אסור שזה ייעצר בקפלן.
גם בגאונות?
קפלן זה חגיגה של מנצחים.
כאילו,
מאוימים, של... מאוימים, אבל, כן, אבל מנצחים, כן. יש לנו עוד המון עבודה לעשות.
כואב לי הלב שאני לא נמצאת בכניסה לעיר, כי זה נראה לי באמת היסטורי.
עלייה לרגל לדבר, זה קונספט מדהים. בעצם זה עוזר לנו להבין מה חשוב לנו, מה יוציא אותנו מהבית, מה היעד שלנו, ובשם איזה ערכים אנחנו יוצאים, מה דוחצים, שמשהו חזק מאוד ידחוף אותנו
גם
לדבר
פול
הזה.
גם פול וגם פוש.
אנחנו מסמנים עיר קודש, נגיד, או מקדש, שזה לא מובן מאליו בעולם חילוני לסמן את הקודש שלנו שאליו אנחנו יוצאים, והמסע, כל התחנות שבו, הן מעבירות אותנו טרנספורמציה.
נורא יפה אתה אומר שכל תחנה מעבירה אותנו טרנספורמציה עם מי שאיתנו, נכון. עם המשפחה שלנו, עם עצמנו, עם המילים ועם ירושלים, פתאום ירושלים כמסעת נפש.
יוצרת את הקשרים של החבורה, לא עושים את המסע הזה לבד בדרך כלל.
באמת מדהים, וגם נוסף לכך, אתה יודע, כאילו אנחנו באיזה סדנת מדרש, החוויה של תשעה באב, או שלושת השבועות, כל הדברים האלה, שבשבילנו היו שום דבר, באמת, גדלתי, תשעה באב לא היה יום בכלל, זה חופש הגדול, זה הזמן שבים יותר פנוי, כי דתיים לא באים, לא היה לזה. אז כבר נגיד, שני עשורים, על מה עושה תשעה באב, על כל השאלות של חורבן, הבית הפרטי, הבית הלאומי, אבל השנה זה גם, אתה יודע, האלבון של בר קמצא, מקמצא, שלא הזמין אותו למסיבה, ושכבר בא בטעות, אז לא נותן לו לשמור על הפייס שלה ומשפיל אותו בפני כולם, איך הכוח של אלבון, עד היום הזה הרגע, אנחנו משלמים מחירים חברתיים כל כך יקרים על אנשים שמרגישים שלא קיבלו את המקום ההוגן שלהם בחברה, ושאנחנו חייבים להביט בזה ולתת לזה הכרה, ואם אפשר לתת לזה תיקון, כי עד שהאלבון הזה לא יתפוגג, אנחנו, הוא נשאר, יש לאלבון איזה כוח, אני חושבת הגאונים מספרי הסיפורים התלמודיים, שזה לא אובייקטיב, אנחנו שנינו לא אובייקטיביים, אנחנו אוהבים אותם, אבל באמת, תמיד חשבתי, אף פעם קמצא בר קמצא, בר קמצא ובר קמצא, כאילו בסדר, לא הזמין אותו למסיבה, אבל הרעיון הזה שבארץ ישראל, בהקמת הציונות, יש חצי העם שמרגיש שלא הזמינו אותם למסיבה, ושהם כבר באו, ביישו אותם, ושבושה כזאת מחריבה, בית מחריבה, עם, זה מדהים, נכון? כאילו זה היה תמון שם כל הזמן, ואני לא ראיתי את זה. טוב, קצת תספר לי על הקמת הישיבה החילונית, על מה הלב שלה, ככה, זה כבר כמה שנים בעצם?
13.
וואו, בר מצווה.
כן. זה, כשעזבתי את העולם הדתי, זה לא היה איזה חגיגה של סקס, סמים ורוקנרול, בוא נגיד ככה, והבנתי שבעצם, אולי אני משנה חלקים מהעולם שלי, או לעולם שאני שייך עליו, אבל אני לא משנה את עצמי, יש הרבה דברים שאני אוהב לעשות, אם אני אוהב ללמוד תורה, אני רוצה להמשיך ללמוד תורה, אז בואו עכשיו רק איפה ובאיזה הקשר. ואם אני בצבא גיליתי שאני יכול להיות מפקד, או להעביר איזושהי הדרכה והוראה, אז אני נמשך לעולם הזה של הוראה, אולי אני יכול לעשות, לחבר בין העולמות האלה. אז חזרתי לירושלים ללמוד לימודי יהדות וספרות עברית, כי הבנתי שספרות עברית זה הצלע שהייתה חסרה לי בהשכלה שלי המודרנית. עם אבא שלי למדתי הרבה תלמוד והגדה, אבל רציתי באמת להבין גם את הספרות והתרבות העברית החדשה, והלכתי גם לתעודת הוראה במכון קרן, כן. להכשרת מורים, מתוך איזו תחושה, אינטואיציה שהייתה אז, והם אנחנו יודעים כבר מה המצב, שאולי חסרים מתווכים נאמנים לדור הצעיר, שיכולים ללמד את התרבות היהודית בצורה פתוחה, רלוונטית, דינמית, שיכולה להפוך את זה למעניין עבורם. אני חושב שעם הזמן עלו לי המון שאלות דווקא על עולם ההלכה, ושהערכים, שדווקא הערכים שאני כן מקבל במעלה גלבוע, של שוויון בין גברים לנשים למשל, ושאני כן מקבל בבית, של שוויון בין גברים לנשים למשל, לא מקבל מענה הלכתי. יש איזושהי תקיעות שגם במקומות הליברליים ביותר היא עדיין לא פתורה, ואני לא מוכן לעשות את הוויתור הזה ולחיות בשקר שאני מאמין באלף, אבל אני לא יכול לממש אותו בחיים שלי. אז השבר היה מול עולם ההלכה.
זה מין יושר ברדיצ'זקאי כזה, שאני רוצה לחיות את מה שאני מאמין, לא, כי תמיד הרי לומדים, אני חושבת שאחד הדברים יפים ומוזרים שלמדתי בעולם ההלכה או בעולם התלמוד, שאתה אומר משהו ואתה עושה, אתה יודע שאז אתה שם את הטיון לפני המים וזה בסדר בשבת, שיש מין, יש את החיים, משהו קצת מבוגר ומפוקח כזה, אבל יש לך, ואני מזדהה עם זה, לפחות בגילים הצעירים שלי, שאת התשוקה הזאת לחיות את האמת שלי, כי זה נורא יפה. אז אמרת, אין מקום כזה, אז אני אקים?
אז בהתחלה התחלנו ללמד, אני ואבישי וני, השותפים שלי, ועוד חבורת מורים ומורות, וגם אנשי תרבות בירושלים, זה קשור גם לשאלה של תרבות בירושלים באותם שנים, שמתחבר לשאלת החילוניות של העיר, והיכולת לחיות שם חיים חילוניים וחיי תרבות, ומקומות שפתוחים בשבת וכולי. אבל הניסיון היה קודם כל להתחיל בכיתה. התחלתי בחטיבת ביניים, ואז תיכון, ולהגיש לבגרות בספרות, ואחרי זה לעולם המכינות הקדם צבאיות, ולהבין שהגבולות הן מאוד מצומצמים בסופו של דבר, ואם אתה צריך להכין אנשים לבגרות, אתה לא צריך ללמד אותם איך לאהוב ספרות, ולהתרגש מסוגיה במשנה. מה שנדרש ממך בעצם, ואני אומר את זה בעצב, זה ללמד אותם איך עונים על שאלה לבגרות. וכשזה היעד החינוכי, וזה היעד החינוכי של כל המורים לספרות ולתנך, בהיסטוריה, זה מגיעים ליוד ב', זה מה שעושים חצי שנה.
אתה אומר את אותו דבר שאמרת קודם, אני מגדל ילד לצבא, אני מגדל לומד לבגרות.
נכון, וברגע שאתה משדר להם, אתם לומדים את זה לבגרות, והבגרות זה חשוב, אתה אומר להם, יום אחרי הבגרות, זהו, אתם לא צריכים את זה יותר.
אתם רוצים ללמוד, תלמדו אחר כך.
ואז הבנו שמה שחסר זה את הקומה השנייה מעל דור המכינות, נקרא לזה. וזה מה קורה בתקופה אולי הכי מרגשת של חיים צעירים אחרי הצבא. שיש בפעם הראשונה חופש, ובפעם הראשונה יכולת לעצב זהות לבד, ויוצאים מבית ההורים ומבית החינוך ומהצבא, ובאמת קודם כל צריך לברוח מפה, לקחת איזה נשימה, אולי באמת באיזה טרק.
באזוז נשמע לי יותר טוב, ואחר כך גם מקבלים החלטות אם הם מתחתנים
בדיוק,
או אם חיים.
כל מה שלא תגיד לאנשים לפני הצבא, נכנס לפוס משחק 3 שנים במקפיא, ואתה יוצא אחר כך, ואולי זה כבר בעובש. ואחרי הצבא מקבלים הרבה החלטות, איפה ללמוד ואיך לגור ומה ללמוד ועם מי לחיות ואיך לחיות. והמון שאלות של, אז אני, מה אני לוקח מבית ההורים ומה אני משאיר מאחוריי, מה אני לוקח מהתרבות שלי ומה אני לוקח גם מהבודהיזם והמזרח.
וגם האדם הוא בשיא כוחו בעצם, נכון? זה מין גיל כאילו שהכנפיים נפתחות.
אבל הפחד מאוד גדול, כי האפשרויות, זה קצת מסרס ומפחיד. וצריך הדרכה. לא רק שצריך הדרכה, צריך איזה סייף ספייס כזה שאתה יכול להגיד, חבר'ה, בואו. אתם השתחררתם?
אתה ידעת את זה?
מבולבלים?
שצריך את
זה? בואו רגע לישיבה החילונית, קחו 4 חודשים, בואו נעבור את השעות האלה ביחד, ואין שאלה, אין שאלה שמביש לשאול, בין אם זה אני לא מבין את הארמית הזאת, ובין אם זה אני לא יודעת מה אני עושה מחר בבוקר. ואנשים מגיעים גם עם הרבה
וזה שאלות. וזה בנים ובנות שזה
כן,
לא מצוי.
כן, זה חידוש גדול בעולם שלנו, ישיבה של גברים ונשים. ולומדים גם את עולמות היהדות, אבל לא רק, לומדים גם, אם אנחנו יושבים בעין כרם, אנחנו בירושלים ובישראל, אז לומדים גם, פותחים חלונות, נקרא לזה, גם לעולם הנצרות וגם לעולם האסלאם. תחשבו על זה שבעצם אנחנו מסיימים תיכון, מכנראה, מבלי לפתוח ברצינות את הברית החדשה, את הקוראן, אפילו פעם אחת, לא כדי להפוך לנוצרי או למוסלמי, אלא כדי לדעת במה מדובר, אז בעצם אין לנו שום כלים להבין את המקום שאנחנו חיים בו. אז בעצם לתת כלים להבין את המקום שאנחנו חיים בו, ולתת להם הצעות למסלולים, לכיוונים, לגבש את הזהות האישית שלהם, במובן הזה אין תיאור של בוגר מוצלח של הישיבה החילונית. אנשים מגיעים מסיבות שונות, ואנשים יוצאים עם כוונות שונות, ואנחנו בעצם עוזרים להם בדרך. ואני חושב שגם החידוש הגדול שלנו בירושלים אז היה, וזה הרבה בהשראה מאלמה, זה היה החיבור לעולם התרבות.
שזה לא דבר אחר, תרבות ויהדות.
זה, זאת, כלומר, יצירת תרבות עברית, היא החוליה בשרשרת של המסורת שלנו, ולתת לאנשים את הביטחון והחופש ליצור בתוך התרבות הזאת, גם את הדברים הבאים.
יש לי שאלה ככה לקראת הסיום, אחרי כל המסע הזה שלך בתוכו, הדמות של אלוהים, איך אתה רואה אותה, אותו... איך היחסים, איך הקשר?
אז הרבה, גם הרבה שנים זאת הייתה שאלה מאוד גדולה ומטרידה, גם כשהייתי בתוך העולם הדתי, זה תמיד עלה וצף. אני זוכר את עצמי, ניגש לאבא שלי, ושאלה בטיבלו עליי בשנים הראשונות של התיכון, ושואל אותו על התפילה, למה כל הקטע הזה זה חד סטרי? נורא קשה לי. אני זה מתפלל, ו3 פעמים ביום, ומתי נשמע את הצד השני? כאילו, לא יודע מה היה מעצבן יותר, זה שאני מדבר יותר מדי עם אלוהים, או שהוא שותק. אבל השאלות תמיד היו שם. ורוב, אגב, רוב החברים שלי שגדלתי איתם, שבאו מבתים דתיים כבר בגיל 16-17, חתכו, נקרא לזה. ואני עוד נאחזתי בקרנות המזבח, והלכתי לשנתיים בישיבה, ואפילו הייתה לי תקופה חסידית מאוד אינטנסיבית של... לימוד חסידות וקרליבך, והרצון ממש איזו תשוקה כן לפגוש את אלוהים, ובכוח להכניס אותו לתוך החיים שלי. ובסוף כל המאמצים האלה נקרא לזה, אני חושב שבשיחה מאוד כנה עם עצמי, הבנתי בסופו של דבר שאין לו נוכחות בחיים שלי. הוא לא משפיע על ההחלטות שלי. הוא לא עוזר לי לתפוס את האוטובוס. או לא בגלל לא פספסתי אותו. וכשנפל לי הסימון של זה, זה גם איזו תפיסה יותר מרוקחת מאשר הדיכוטומיה של אתה מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים, כי תמיד היה לי קשה להגיד, אני לא מאמין באלוהים, כי הרגשתי שאני אומר זה משהו אישי שיש לו השלכה לגבי הקיום שלו עבור אנשים אחרים. אני יודע שגם עבור עצמי הוא היה קיים תקופות מסוימות, אני יודע שלאחרים הוא דמות מאוד מכוננת ומשפיעה, אני יודע שבעולם שלי הוא לא נוכח והוא לא משפיע, ופה יש, אני חושב, עוד שתי עניינים. הוא כן נוכח כדמות ספרותית. הוא הכוכב הגדול של התרבות שלנו. אנחנו חייבים לו המון במובן הזה. הוא השם, המילה, התואר שהשתמשנו בו כדי להגיד המון דברים חשובים בתרבות הזאת, של מה חשוב ומה לא חשוב. וזה לא משנה אם אני חילוני שמאמין שהיצירה שלנו ההיסטורית, מהאות הראשונה שנכתבה או נאמרה בתקופת המקרא, היא יצירה אנושית, עבור אותם אנשים, השם הזה, אלוהים, היה כלי שדרכו הם דיברו על ואת הנשגב, ואת מה שמעבר, או את מה שבפנים ואת מה שהוא הלב. אני חושב שהיום יש לנו שפה הרבה יותר עשירה לדבר על הדברים האלה, ואני חושב שהיום גם השפה הדתית קצת תקועה, הרי עבור הרבה אנשים כבר לא מדובר בגבר זקן שיושב בשמיים עם כתר ומחליף גורלות, שמחזיק את כל העולם על מאזניים של שכר ועונש. אני חושב שכל אדם מפוקח שחי בעולם ממש לא יכול לקבל את הדברים האלה, כפשוטם לפחות. ושאנחנו כן נדרשים לשפות קצת יותר מורכבות, מעניינות חדשות כדי לדבר על זה, ואני חושב שהן מתחילות להיווצר, בין אם זה דרך העולם הפמיניסטי ועל דמיות נשיות, ודרך ה-New Age.
והאקולוגיה.
והאקולוגיה והפסיכדליה, ואני חושב שאנחנו בעצם אולי מתחילים לדבר על רוחניות.
גם כאן אתה אומר, אני בעצם מרחיב. אני לא עושה כן לא, אלא אני מרחיב את ה...
את השפה.
כן.
למד, גם את זה אני חושב שלמדתי מהתלמידים שלנו. התחלנו כבית מדרש. מה שחסר זה ידע, ובוא ללמד ונרביץ תורה. וראינו שיש עוד שאלות שמטרידות אותם ומבקשות מענה. אחת, למשל, זו שאלה של קהילה שדיברנו עליה מקודם. והשנייה, זו שאלה של רוחניות. אז מה זה רוחניות בעולם חילוני? אני יודע מה זה אומר בעולם דתי. אני יודע אולי מה זה אומר בעולם הנו-אג' אם אני שייך לאיזו קבוצה שמתרגלת ומתאמנת וכו'. אבל אם אני לא...
וגם אחרי השנה בישיבה החילונית, איך אני ממשיך לשמור על קהילה?
נכון. או איך אני יוצר לעצמי רגעים שיש בהם רוח של קדושה, של מפגש עם משהו שהוא גדול ממני.
נהדר. באמת, אני כל כך שמחה שאתם קיימים. אני רוצה לומר שבשבילי, המתנה הגדולה מהתלמוד הייתה שדמות אלוהים התחלפה מהדמות של הכל יכול, המלך הצעיר, לדמות של זה שצריך את עזרתנו, ואפשר לי להישאר ולהכיל את כמו שקורה עם הורים באיזשהו שלב, שעוברים צד ואוהבים אותם בדרך אחרת. אז תודה רבה 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 לך, אתה מילאת אותי במחשבה, ואני באמת מברכת את הישיבה החילונית שהיא בדודה שלנו, קצת יותר צעירה.
אחיינית.
אחיינית שלנו. בברכה וכל טוב, מרגישים את העבודה שלכם ורואים את הבוגרים שלכם במרחב, ואני חושבת שכל אחד שמסיים תוכנית כזאת, אז הוא אחר כך מין בסיס לקהילה שסביבו, זה... אמר חזק וברוך. ותודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. על ההקלטה דן לוי. ערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר, ביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחות והאורחים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.